ויש את הניגון שמותר לשיר אותו רק 4 פעמים בשנה. ארבע בבו. אני לא יודע אם עכשיו זה נקרא שמותר, כי זה רק מחר בערב. מה? עדיין לא.
לא עבדתי.
אפילו לא שאנחנו לומדים חסידות.
זמן פורס מתייסר.
היום שאל אותי תלמיד אם אני חבדניק. אמרתי באופן כללי, אני לא ניקניק. הוא אומר, מה זה ניקניק? אמרתי, חבדניק, קוקניק, כל הניקניקים זה כאילו שאתה נכנס לאיזה נקי כזה, אתה אוהב חבד. טוב, חבר'ה, זה רציני, מחר בערב. זה גם אמיתי. יש מישהו שמאמין שזה אמיתי? בסדר לקרוא? יום אחד כזה יש, תפסתי עכשיו השכן שלי, גר בכפר תבור. מכירים אותי? מישהו מכיר אותי? יודע מי אני? קוראים לי ארנון גרליק, אני גר בכפר תבור, יש 6 ילדים. למדתי עם הרב דני בישיבת מעלות ועם הרב שימי, מי שמכיר. עם הרב שימי, שכן שלכם. אז בא אליי שכן שבכלל כאילו שכנים, שכנים טובים, שכנות טובה מאוד, אבל אמר לי, מחר נראה אותך, בא לבית כנסת, תשמור לי מקום, כאילו רגשות כזאת, יהודי של... כמובן, פעם היינו באים יותר, היינו באים לפעמים גם בחגים, ואנחנו יהודים של יום כיפור. יהודים של יום כיפור. חוויה כאילו, מבחינת סתם, באמת, הרגשתי שאצלו זה לא פחות ממני, במידה מסוימת הרבה יותר. אנחנו, נראה לנו שזה בשבילנו זה יום, כי אנחנו דתיים, אנחנו לוקחים את זה ברצינות לגמרי. אנשים באים, הפולקלור שלהם, מה שהיום, כאילו מה לפני שעתיים תפס אותי, שרגשתי ממש הפוך. אני ברור כאילו שאני בא ושאני... בשבילה זה כאילו היום, היום השנה שהוא שומר, שהוא לא נוסע, שהוא לא מחלל, שהוא לא מדליק אש. יום כאילו חוזר בתשובה כאילו לגמרי ליום אחד, הוא כאילו הופך את כל החיים, כאילו זה הזהות הדתית, זה הזהות ה... כן, גם הזהות הדתית שלנו. כאילו איזה דת הוא, לא יגיד שהוא נוצרי, חס ושלום. יהודי, מה זה אומר שאתה יהודי? יהודי של יום כיפור. חזק מאוד, חשבתי לדלג קצת היום באיגרת התשובה, עוד שנהייתם ככה רציניים, צילמתם כבר בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. אבל כיוון שכבר שבוע שעבר עשינו איזה הפסקה, לא יודע למה לא הזמנתם אותי ביום חמישי לבוא, שבוע שעבר, היה לכם תוכניות אחרים, אה? עשיתם משהו? עשיתם משהו ביום חמישי? תשליך, לא? מה עשיתם? יותר חשוב, מה? יותר חשוב משהו חסידות? בחמש כבר סיימתם מוסף בחמש. אז מה? אין תחומים ביום טוב. אני יכול לבוא ברגל, שאתם תבואו אליי.
יש
בעיה
תבוא.
אה? יש בעיה תבוא. לא, עשינו הפסקה, אז אני אגיד באמת מה... בתניה יש בכלל בחב"ד, יש אבוידה. אבוידה זה שיש מה לעשות, כאילו, עם עבודת השם שלנו. זה לא תיאולוגיה. לא לומדים דברים... אבל בשונה מעולם מוסרי פשוט שיש לו מקום ויש לו כבוד וגם המשפוחה שלי אנחנו מצד אחד חבדניקים, גורליק זה שם חבדי, השם משפחה שלי גורליק, שם חבדי, שזה חבדניק שומע את השם שלי אז הוא מתלהב, הרב הראשון של כפר חבד קראו לו גורליק ופעם האחרונה שניתיתי את ה... את הבית, את הספרים של אמא שלי לפסח, מצאתי סידור תהילת השם דרך הבת שהיה שייך לסבא שלי. אז אנחנו, יש לנו צד כזה. דודה שלי אפילו אמרה לי שהיא זוכרת שאבא של דוד שלה וסבא שלה היו נוסעים ליד כיסלב, לכפר חב"ד. לא היה בית כזה אדוק, אבל נסעו פעם. אבל מהצד השני אנחנו שייכים לתנועת המוסר, לסלובודקה. מישהו שמע על סלובודקה? מה? מישהו? כן? אז מה, שמעתם? אז זה תנועת מוסר, בגדול גדלתי על זה יותר. צד החבדניקי היה יותר חבוי. אתה מסתתר כמה דורות, כאילו, לא עבר את אבא שלי, אבא שלי לא... לא למדתי חסידות. אז העולם המוסרי של תנועת המוסר הוא עולם פשוט יותר. לא שאין שם עומק ולא שאין שם מחשבה, אבל הוא עולם יותר פשוט, הוא עולם יותר נוגע, יותר מעשי. עם תביעות מעשיות, עם דיבורים... והמיוחד בחב"ד, שגם כשאתה מדבר על אבוידה ועל מה שצריך לעשות, אז זה מגיע מאיזה מקום... פנימי מאוד. אנחנו התחלנו ללמוד כבר כמה וכמה שיעורים והקדמות של מה זה העולם ומה זה הנפש וממה בנויה הנפש ושם הוויה והכל על מסתרות התורה בדרך להגדרות של מה זה אומר ומה זה דורש ממך ומה זה פירוש המילה תשובה ובסוף יש גם מה לעשות, יש עבודה. אז אם נמשיך על הדרך הפשוטה של פרק על פרק אז אנחנו עדיין בהקדמות של העולמות של הקליפה ועולמות של הקדושה ועוד נעסוק בדברים משמעותיים וחשובים וכשאתה מתעמק בהם אז אתה מוליד מהם גם הנהגות לעבודה, תודה, הנהגות לעבודת השם יותר ויותר עמוקות ככל שאתה קצת נגענו לזה בשיעור האחרון אבל אמרתי לעצמי, לא יודע, ערב יום כיפור, בכל זאת, אולי ניגע גם באיזה משהו שהוא שיורד לתוך המציאות של שיורר אותנו לתוך העבודה. אבל בכל... ועוד לפני זה אני מסתובב עם איזו תחושה 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 קשה קצת בימים האחרונים, אז אני אשתף אתכם סתם, כי שם אני נמצא, תחושה קשה אבל טובה, ש... מי שאומר סליחות, אז הוא יכול לחשוב שהוא נמצא איפה שהסליחות נמצאות. מה הבעיה בזה? מה? שאתה אפס. אני ממקום אחר אני מרגיש את זה. הבעיה שלי שאני לא מרגיש שאני אפס. וגם בדיחה חבדניקית ידועה שהגיעה המדרגה הגבוהה בעבודת השם זה ביטול, ביטול היש, לבטל את עצמך כלפי, להרגיש ממש שאתה אפס כלפי המציאות האלוקית, לקרוא ביטול היש. אז זה מדרגה מאוד גבוהה בעבודה, כי יש לנו המון אגו. אנחנו צריכים לעמול עמול קשה מאוד 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 בשביל להגיע למדרגה של, של אנחנו אפס.
לא אפס
מבחינת
ייאוש.
כן, הבנתי, אבל זה הזכיר בדיחה, אז אני כבר מספר. אז מספרים שהגיע לאיזו ישיבת חב"ד אחד, איזה בחור. אמרו לו, שלמלאכם, מי אתה? אמר, אני סתם. מה, מי אתה? לא, אני ממש. סתם, כלום. הוא תראה את הבחור הזה, רק הגיע, כבר חושב שהוא כלום. עבוד קצת, יעבוד בשביל זה, מה? עוד לא הגיע, כבר נהיה גורנישט. איך קוראים לך?
נריה.
נריה, אתה כאילו האפס מהמובן של... של למה, שמייאש מה...
מספיק אתה רואה את המילה פשן, זה... מה זה פשן? כאילו לא רק שאתה עושה את זה בכוונה, אלא אתה עושה את זה להכיס. כשאתה קורא את זה, כאילו אתה באמת כאילו אומר, אתה מה זה, מי אתה כאילו...
אבל אתה מזדהה עם המילה פשענו? שאתה אומר פשענו.
אתה צריך להתכוון לכל הדברים, חתנו, אבינו, פשענו.
ואז מה, ואתה מרגיש שבאמת...
אתה מרגיש שבאמת יש למה להצטער יש לך כאילו, אתה כבר מיואש, כאילו זה בלתי כאילו, כל הדקדוקים.
מישהו מזדהה עם המילה פשענו? שהוא עושה את המרידות שלו בשביל להכניס את השם לדברך?
לא, עצם זה שיש, זה מופיע ב...
מה זה, זה מופיע כאילו, אז אתה אומר את זה.
אז לא
מתחבר
לזה.
מה?
לא, אתם
מתחברים לזה, אני
מבין.
לא,
אני אומר,
עצם זה ש... אומרים את זה, זה לא
אנחנו אומרים. ואז מה?
זה רחוק.
ואז אני מרגיש אפס,
כי
אני לא מתחבר ל...
אמור לי,
אבל
אני
לא מתחבר.
פה
בישיבה
כולם
כבר
הגיעו
לאפס.
מה? כולם
כבר
הגיעו
לאפס.
אני הולך עם... איך
קוראים
לך? אלישמה. אלישמה מה?
תנדבר.
אני הולך עם החוויה שלך, אלי שמע, כי חוויה קשה. בפשענו אין לי גם... אני יכול פה למנות את מעט שבחי, אני לא מרגיש, יש לי ברוך השם, הרבה חטאים. יש לי הרבה עבודה מחר, אני לא אהיה מובטל. אבל להגיד שמה שעשיתי, עשיתי בשביל ללכת נגד השם, לא חווה את זה, אני כאילו יש פה בכלל אני לא יודע כמה כאלה יש פה, יש מתחתיכם פה למטה בעמק ישראל, בתוך הקיבוצים, כמה יהודים בני 85 שעשו את זה לפני 60 שנה, 70 שנה, שהם עשו את זה ככה, הלכו ועשו את זה בשביל להצבן אותו, בשביל למרוד בו, הם היום סתם כאילו, ככה אני מרגיש על עצמי לפחות, סתם. אני מרגיש שאני פושע בפירוש הזה שלך, שהוא הפירוש של פשענו, נכון? חטאנו, אבינו, פשענו. אז מה זה אבינו? חטאנו זה... פספסנו. חטאנו זה שויגל כזה. זה יש לנו הרבה, בלי. שויגגים קורה, לא שמים לב. ואבינו, מייזיד, גם יש פה ושם, זאת אומרת, את ה... גם יש, את ה... בן אדם יודע שהוא לא בסדר, והוא הולך על איזה דרך שהוא לא בסדר, פשע ממש. אבל הקושי הוא ש הרגשתי את זה פעם הפוך, כאילו שעמדתי על הקבר של סבא שלי ביורצייט ואמרנו תהילים, קופי ת' את האותיות של השם. עכשיו קופי ת' זה הכל, מה אהבתי תורתך כל היום שיחתי, מאויבה את תכנתך כי מצוותך על עולם אלי, כאילו רק נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אני אומר, כאילו מי מדבר פה, דוד המלך או אני? כאילו אני מדבר בגוף ראשון יחיד, כאילו שאני מינימום דוד המלך, כאילו נשבעתי והקיימה לשמור מצוותי צדקך. לא, כאילו לא נשבעתי ולא נר לרגלי, בא נובי, חביבי, אתה פה עומד ומשקר שעה שלמה, כאילו, ועוד ליד הקבר של סבא שלך, בלי בושה. כאילו, מאז אני אומר, דוד המלך אומר בקופיתת, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי והקיימה. הלוואי שגם אני אגיע לזה יום אחד, כשאני מדבר על עצמי וכאלה שובחים בגוף ראשון יחיד, אז זה מביך. אבל אנחנו מתרגלים, בגלל שאנחנו בסך הכל יהודים דתיים, אז אנחנו מתפללים, אז אנחנו מתרגלים להגיד את הטקסט, ואז איך השם? ניתאי. ניתאי אומר שאם אתה לא מתחבר למילה פשענו, אז אתה מרגיש לא בסדר, כי הוא מרגיש כבר אפס, כי אתה אומר משהו ואתה לא מחובר אליו, אבל לשקר זה עוד יותר גרוע. בסוף, אחרי הכל, צריך ביום כיפור גם לחזור בתשובה. וזה סיפור של הלב. ואז, אז, אני אומר את המילים האלה, ואתמול פללתי סליחות ספרדיות. אז שמתי לב למילים, כי אני לא רגיל אליהם. אז לא שאת כל הפיוטים של הקליר באשכנזי, אני מדקלם לפני השינה במהלך השנה. לא יקיר מקרקר קיר או ישנו ועודנו. אבל בכל זאת זה מרגיש יותר בבית שם. מנגינה כזאת של בוכים, זה אשכנזים מרגישים בבית. אז גם, אז המילים הם שבנו אליך בכל לב, או לא זוכר עכשיו את המילים, אבל כאילו איזה שברון לב של של המקום שבו אני נמצא מול התשובה, מול החטאים שלי, ואיך נעיז פנים, והרצון פשוט הוא להיות שם, פשוט להיות שם בתוך החוויה הזאת הפשוטה, בלי כל המילים הגדולות, הווידוי הפשוט שאומרים אשמנו, להרגיש שאני אשם, להרגיש שמה שעשיתי הוא רע, להרגיש חרטה, להרגיש צער על המקום שבו הייתי, שאני לא רוצה להיות שם, שיש לי ברית עם השם יתברך, ושאני לא אומר מילים אלא אני נמצא בתוכה, אני צריך לשים אליהם לב. כללי, ההדרכה היא להתוודות ולא לסיים את כל מה שכתוב בסידור. אני מניח שכבר הדריכו אתכם פה. חבר שלי פעם אמר לי שתייעץ עם הרב דניאל איזה משהו, ואמר לי תגיד פעם אחת אשמנו בגדנו, תגיד את זה טוב. להרגיש את הבגידה, להרגיש את שאני מאכזב הקדוש ברוך הוא, והצורך להיות בעמדה הזאת שאני באמת מרגיש לא בסדר עם המקום שלי. יש לי הרבה דברים שאני אומר וואו צריך לתקן, אבל לפעמים אני מתקן בגלל שהגיע אלול, עכשיו כבר ראש שנה, עכשיו כבר עשרת ימי תשובה, זה ערב יום כיפור, אז בפסח אוכלים מצות, ראש השנה, בראש השנה דוקים בשופר, בסוכות נקלים לולה, ויום כיפור צריך להגיד וידוי, אז אני יהודי טוב, אני אומר וידוי, להיות שם זה אני צריך להתבוננות על הנפש, ולפעמים שאתה לא מרגיש עד הסוף שם, אז צריך לדעת שפשענו למשל, אתה אומר בשם כל ישראל, שיש שם כמה יהודים כאלה, יש דברים שאנחנו אומרים בכלל, בעל חטא, יש כל מיני דברים שהם לא שלנו ממש. לא, לא הכל אתה חתום עליו. אבל לרצות להיות, להיות במקום הזה ש, של, ה, של, ה, של הכאב ושל הצער ושל החרטה, ואז מתעורר באמת מתעוררת באמת חרטה על מי שאני ומי שאני יכול להיות. גם הדיסוננס הזה עצמו הוא משהו שמעורר ל... מעורר את הבן אדם לשאול את עצמו איפה אני ואיפה אני רוצה להיות, איפה המילים ואיפה אני. היהודים עומדים ושופכים לב כמיים, ואם אני נמצא שם, אם אני לא נמצא שם, על זה, על זה בעצמו אני מבקש. זה פסוק שהעיר לי השבוע, השיבנו השם אליך ונשובה. הקדוש ברוך הוא, תעזור לנו לחזור בתשובה, תעזור לנו לרצות אותך. ומילא שאנחנו רוצים אותך, אז כל, כל מה שחוסם אותנו בפניך, אז... אז אנחנו לא... אנחנו מרגישים מבוכה ואנחנו רוצים... רוצים... לבוא עם שברון לב. בסופו של דבר מי שבא עם הלב השבור שלו, אז, אז משהו קרה, אז משהו התרחש, אז באמת זה היה אמיתי. עומד ביום כיפור עם משהו אמיתי כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי עצמו, כלפי המציאות שלו פה, משהו שהוא מאוד... זה יכול לקרות, כאילו, זה יכול לקרות. כשאתה בא בכנות, אז זה פתאום קורה. הרי הקדוש כותב על ראש שנה ש... כן בוכים או לא בוכים בראש שנה, הרי אומר שזה מעלה גדולה לבכות בראש שנה. הוא אומר שדנים את האדם לראש שנה, ויש איזשהו רגע שדנים אותו. בן אדם לא יודע, זה יום ארוך, באיזשהו רגע דנים אותו. הוא אומר בסימן לזה שהרגע שבו הוא בוכה, זה הרגע שבו, שבו דנים אותו. זה פתאום, פתאום, אתה בא בלב פתוח, התפילה הזה פתאום תופס אותך. תהיה לפחות. אתה לא בא עם ציפיות, יש לנו שם ציפיות. גם מהתפילה לפעמים, נכון? יש, מכירים את זה? חזן, איפה הוא יעשה? מה הקטע המרגש? מה הקטע המרגש, איתי? איפה מצפים שיקרה משהו? נכון, יש דברים כאלה? שמה, זה, לפעמים זה נכון, אובייקטיבי, יש לה תפילה פסגות, יש גם חזנים שיש להם מקום ששמה כתוב להם בסידור. כאן צריך לבכות. אוקיי, כאן צריך לבכות. באמת, באמת זה ככה יכול להתאים. גם יש באמת טקסטים שיותר שוברים ומנגינות שהן יותר פורטות על לב. אבל כשאתה בא בלי ציפיות ואתה בא בכנות, אז כשאתה קורא את זה, באיזשהו מקום זה נפתח לך. באיזשהו מקום נפתח ה... זה, 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 זה צד אחד שאני מסתובב איתו ב... לא להתרגל כאילו לחיים, אלא להיות, להיות איתם איפה שאתה, להיות בכנות ולבקש מהקדוש ברוך הוא שהדברים יקרו באמת. ומה שאנחנו רוצים, שאנחנו באמת מתחרטים, אנחנו באמת מתחרטים, שאנחנו באמת פוגעים במישהו, ואנחנו יודעים שאנחנו פוגעים במישהו, אז אנחנו באים אליו במבוכה גדולה ומבקשים סליחה. אנחנו יודעים שהיה משהו, יש את הסיבוב הזה של לפני או אחרי תפילה זכה שכולם מבקשים אחד מהשני. עכשיו יש לכל אחד פה בישיבה שניים שהוא באמת צריך ללכת לסגור איתם איזה חשבון, כדאי שהוא לא ישמור את זה לסיבוב הזה. זה אמיתי, כל השאר אתה מבקש על דעת ש... נכון? אולי הגזמתי ביחסים, יכול להיות שזה יותר או ש... אבל יש גם רמות, אבל כאילו ב... אבל מישהו שאתה באמת יודע שפגעת בו, אז אתה, אתה אומר את זה נשמור כאילו על אמת, לא לדקה הזאת, נבוא אליו זמן מספיק לפני ונדבר איתו, ובכל זאת היה סיפור שהתפוצץ וקצת טייחנו אותו וכאילו לא נגענו בזה, והגיע יום כיפור, אפשר כאילו, זה עת רצון לפתוח דברים, ואז יש מבוכה ויש כנות ויש דיבור פתוח וכואב, אנחנו יודעים כאילו להתחרט על הדברים שאנחנו באמת מתחרטים. וכלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להיות, רוצים להיות במקום הזה, שאנחנו באמת, שאנחנו באמת שם, באמת במקום הזה, שם זה תפילה על התשובה. אז זה איפה שאני נמצא השבוע, נעשה עוד איזה ניגון ואולי נלמד משהו.
אז לא לומר
פשענו
כאילו?
לא, יש לנו כולה אחת שזה נאמר בלשון רבים. אומרים, נזכרתי היום בסיפור על רב שלמה זלמן אוירבך, שבהלוויה של אשתו הוא לא ביקש ממנה סליחה, כמו שנהוג לעשות בהספדים, שמבקש סליחה אם פגענו בך במשהו. זה יצא לך לשמוע דבר כזה? שלא תזכה לעזרת השם. אבל מי שפעם היה בהלוויה, אז יש איזה נוהג כזה שחבר'ה קדישה בסוף מבקשים בשם חבר'ה קדישה ובשם כולם, אבל גם אנשים קרובים מבקשים, נפרדים מבקשים סליחה, והוא לא ביקש סליחה מאשתו. מישהו מאוד תמה על זה והוא שאל אותו, אתם יושבים טוב אני מקווה, מה ענה לרב שלמה זלמן אוירבך? הוא היה איש מאוד מאוד אמיתי, מאוד כנה, ולא לא אחד שצריך להיראות צדיק. אבל לא הרגשתי שאני צריך לבקש ממנה סליחה. אני לא חושב. מישהו נשוי פה? יש אברך? אין?
לא פה, אין בבית.
זה לא הגיוני, כאילו, זה משפט לא הגיוני, אבל הוא אמר, אנחנו חיינו טוב, אני לא צריך לבקש ממנה סליחה. בכל זאת, 60 שנה, 50 שנה, אני חושב, נפטרה בגיל 70 ומשהו. לא שלא היה לנו חילוקי דעות, היו, אבל אף פעם לא הרמנו את הכל, ואף פעם לא דיברנו לו בנימוס, הוא לא ביקש סליחה. לא מעז להגיד, אבל הוא באמת לא... ככה כתוב בספר לפחות, אני מקווה שבספר לא משקרים, אבל כאילו יש ספרים כאלה גם על גדולי ישראל. מישהו אמר לי על איזה ספר על החזון איש, שזה ספר שמאוד מומלץ לקרוא אותו, הוא מחזק מאוד בעבודת השם, וגם רוב הדברים שם הנכונים, שזה גם על הגדולה. יש סיפור על רב שלום שבדרון, שמעתם על רב שלום שבדרון? הוא היה הגיס של רב שלמה זלמן אוירבך. הנשים היו אחיות. הוא היה מגיד ירושלמי מפורסם, גר בשערי חסד. מכירים שערי חסד, הירושלמי, לפני סתגרה. אז הוא ממש גר ברחוב אחרי זה. הם היו מתפללים שניהם, רב שלמה זלמן ורב שולם שבדרון, מתפללים שם במניין הרבנים בבית כנסת סתגרה, שהרב חרלאפ היה הרב של השכונה. בכל אופן, אז למה סיפרתי את זה? הסיפורים האמיתיים. אז רב שולם שפדרון היה מגיד ירושלמי, אחד מהדרשנים, מה זה אחד? הדרשן של ירושלים, אנשים היו באים לשמוע את הדרשות שלו בכל מקום. אז הוא יום אחד הלך לחזון איש ואמר לו שהרבה פעמים תוך כדי דרשה פתאום עולה לו איזה סיפור, והוא מספר אותו כאילו היה באמת, אבל הוא ממציא, במקום הוא ממציא סיפור בשביל תוך כדי הדרשה, שפעם היה יהודי בירושלים, ואז הוא מספר איפה הוא גר ומשלים את כל הפרטים ומספר סיפור לגמרי שלם, וזה לא היה ולא נברא, אבל תוך כדי הדרשה זה מתאים, וזה המשל, הוא מחזק את האנשים. אז מותר לעשות דבר כזה או אסור? אז החזון איש אמר לו שאם זה בשביל לחזק ביראת שמיים אז זה מותר. אז זה הסיפור הראשון שהוא המציא לחזון איש. בכל אופן, זה די מהימן הסיפור הזה של רב שלמה זלמן אוירבך. אני לא יודע איך להסביר לכם, אני לא יודע איך אתם תופסים את הסיפור הזה, אבל זה באמת, זה סיפור לא אנושי, זה לא הגיוני. אני אומר לכם, לא בגלל שאני הבעל הכי רע שאני מכיר, אני יודע שאנשים כאילו שחיים ביחד בבית, קורה בחמישים שנה האחרונות שהם זה לא... עכשיו, וידוי הוא כן אמר, עם שלמה זלמן, באלול. אז מה, למה רב שלמה זלמן אמר וידוי? עכשיו, יש כמה סיפורים כאלה, גם על... על גדולי ישראל בוידוי, שהם אמרו בלב שלם וקרוע ובחו ו... אז למה הם אמרו וידוי? אז יש לנו באמת כולה שזה נאמר... מרק לא... נתחיל מהתירוץ. התירוץ אחד זה שאנחנו אומרים את זה בלשון רבים, בשם כל ישראל, ואנחנו... יש דברים כאלה בעם ישראל. ויש לנו שייכות לזה. אם זה קיים... בעולם, בעם ישראל, אז אני חלק מהסיפור, אני לא יכול להגיד זה חטא שלהם. זה גם כן חוויה חזקה ביום כיפור, שהחיים שלנו הם פה חיים משותפים. אנחנו ביחד. ואם משהו קיים שם, אז משהו מזה בקטן קיים אצלי. בעל שם טוב אומר שכל דבר שאדם רואה, סימן שיש לו בעיה עם זה, אחרת הוא לא היה רואה את המום הזה. זה מדהים, האמירה הזאת. קיצונית מאוד, זאת אומרת, אם ראית איזה פגם, ואתה רואה שיש פגם, אז זה לא איזה סרט שאתה רואה חוצה, זה משהו שזה הראי שלך. זה יכול להיות. זה מה שחזל אומרים על, כן, על מי שפוסל במשפחה, בפגם משפחה, זה אמירה הלכתית, זה מופיע במפסק להלכה, פוסל במומו פוסל. מישהו אומר שיש על מישהו פגם משפחה, של ממזר או של משהו, אז הוא לא ממציא את זה, כנראה זה ממנו. פוסל במומו פוסל. בעל שם טוב, לוקח את זה לכל העולם הרוחני, והוא דורש גם את המילים, כל נגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. זה גם פסיקה הלכתית לגבי כהן שרואה נגעים, אז הוא יכול לראות את כל הנגעים של כל האנשים, אבל אם לכהן יש נגעים, אז הוא צריך להביא כהן שיראה את הנגעים, כי כל נגעים שאדם רואה, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. ובעל שם טוב אומר, כל נגעים שאדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כל הנגעים שאתה רואה בחוץ זה מהנגעים שלך. אז אם יש בעולם כל מיני עבירות חמורות של חילול שבת ושל מרידה בקדוש ברוך הוא, אז זה לא שלהם. אם ראית את זה, זה קשור איכשהו אליך. מה זה קשור אליך? זה לא אחד לאחד, זה לא שהבעל שם טוב אמר שאתה עכשיו חיללת שבת. משהו חלש בך גם בחילול שבת שלך, בשמירת שבת שלך. יש כמה סיפורים על זה, על האדמו"ר האמצעי של חב"ד, שנכנסו אצלו ליחידות, אנשים להתייעץ ולקבל עצות על עבודת השם, על ה... תורות שלהם. אז פעם אחת נכנס לדעת מישהו ליחידות, ואחרי זה הוא כמה שעות או ימים, יום, יומיים, הסתגר בחדר והיה כולו בתפילות ובהתבוננות. ואתה יודע, כבר בחוץ כל החסידים מתחילים עם כל הספקולציות, מה קרה ומה יש, איזה גזירות הוא ראה שיש בשמיים והוא הולך לבטל וכל מיני, אתה יודע, הוא לא יצא החוצה. אחרי זה שאלו אותו, מה היה? איזה גזירה הייתה בשמיים? הוא אומר, לא, בא אליי יהודי. ופה יש כבר שתי גרסאות או שיש שני סיפורים, אבל הוא אמר שהוא חילל שבת. ושאני נותן עצה למישהו, אני קודם כל, אם אני שומע, אני אומר, אני מנסה לראות איפה זה... משהו בנגיעה קטנה מזה שייך אצלי, שאני יכול לתת לו עצה, מאיפה אני אתן לו עצה? אז בכל מיני דבר, בדק, יש בזה גם אצלי. שבת לא מצאתי. אז אחרי זה הוא חיפש בעצמו הרבה, ומצא שהוא פעם פגם בכבודו של תלמיד חכם, ותלמיד חכם, הגמרא אומרת, תלמיד חכם יקרה שבת. אז זה בחינה מזה... פעם אחת זה סיפור אחר שמישהו בא אליו על ניאוף. זה בכלל אתגר אותו מאוד. אז פה אני לא בטוח שאני מדייק. אז זה אומר שהאיזון...
בשביל להיות שמן.
מה? בשביל להיות שמן. שלא תגיד לי שאחרי זה יש גרסה שלישית כבר. שהאיזון, היחסים בין אהבה ליראה אצלו, לא, זה, וגם כן זה שייך לזה. אז אתה רואה, אנשים גדולים יש להם בדקות של הדקות משהו מזה, של העבירות האלה, אבל אנחנו יש לנו גם משהו קצת יותר נגלה מזה, וגם אנחנו לא מספיק עושים בשביל זה. וגם זה פשוט כאילו יותר. וגם יש מספיק דברים שאנחנו כן יכולים לכוון, אחד לאחד, בעל חטא, יש שם מספיק דברים שהם מדברים עלינו. החוויה רק, כמו שכאילו אני בא להעיר, שזה לא יהפוך להיות טקסט. העל חטא לא יהפוך להיות טקסט שצריך להגיד אותו, זה צריך... גם מי שמזהה שהוא יש לו בעיה בלשון הרע, בלצון, במאכל ומשתה, במסע ומתן, אז לנסות לראות שזה באמת נמצא אצלו בעומק של חרטה, וגם על זה אנחנו יכולים להתפלל, אז זה החידוש כאילו שאני מתחדש, שאני מסתובב איתו שווה, שעל זה עצמו, על הרצון להיות כנים ועל הרצון באמת להתחרט, אפשר להתפלל. זה. שהזכרנו את זה פה, שהרב קוק מדבר בתחילת הוידוי, יש אתה יודע רזי עולם את אלומות כל חי, אתה אופס כל חד רבטן ובוחן כליות כלב ולב, אין דבר נעלם ממך ואין מסתר מנגד עיניך, ובכן יהיה רצון מפניך שתמחול לנו על כל חטאינו, תעביר לנו על כל פשעינו, ובנתנו תסלח לנו על כל פשעינו. על חטא שחטאנו, זה הקדמה לעל חטא. אז הרב קוק אומר, שלושת המשפטים הראשונים, זה באמת כי אנחנו לא יודעים אם אנחנו מגיעים עד העומק הזה של החרטה. הוא מחלק את זה לחרטה, לאחרון זה קבלה לעתיד, ומה חסר בנפש? מה? עזיבה, כן. זאת אומרת, אתה לא יודע עד כמה זה מוחלט, עד כמה אתה סולד מזה, עד כמה אתה באמת... אז אתה אומר, אנחנו לא רוצים את החטאים עלינו, ואנחנו מתוודים עליהם, ואנחנו... הקדוש ברוך הוא, יש פה שתי בקשות. מה שהרב קוק מפרש זה שתחשיב לנו את זה כאילו אנחנו באמת מתחרטים בכל לב. שבוע קראתי באיזה מקום שמישהו רצה להסביר מה זה חרטה. הוא סיפר שהשכנה... נתנה לבן שלה לאכול משהו שהרופא אמר שאסור לו לאכול, והילד איבד את ההכרה, נהיה חולה קשה מאוד, ואז שמרת צועקת אוי ואבוי מה עשיתי, איזה שטות עשיתי, יותר אני תמיד אשמע בקול הרופא, ובוכה בוכה ונענקת וזה, ומדה מגיעים ו... זה נקרא חרטה. זה דוגמה למישהי שמתחרטת על מה שעשתה. כמה עומק החרטה שלנו הגיע, אז אנחנו לא יכולים להגיע בכל דבר לעומק העומקים, כי אנחנו גם לא עומדים נוכח השם במובן הנגלה הפשוט, שאנחנו באמת רוצים אותו ומאכזבים אותו ורוצים להיות איתו. אז זה הציור של מי אנחנו רוצים להיות, הוא יאפשר לנו גם הדמיון, שבן אדם צריך לדמיין מה הוא באמת רוצה להיות, איפה הוא באמת רוצה לחיות, ואיך החיים שלו צריכים להיראות. אז שהוא מתחיל לראות איפה הוא היום, אז הדיסוננס הזה הוא קשה מאוד. את העצה, הייעוצה, להיות כנים, היא קשורה ליכולת לזהות את עצמך עם המקום האמיתי שאתה רוצה להיות. מי אני באמת? מה אני רוצה להיות? אתה מזהה את זה, אתה אוחז את זה באמת, ואתה מצליח באמת לזהות שאתה לא מזייף, שאתה אומר לעצמך לפחות, אף אחד לא שומע, אומר לעצמך דברים אמיתיים, אז הפער בין זה לבין מה שקורה בפועל הוא פער קשה מאוד, ונולדת חרטה עמוקה. לכן אסור להגיע כמו דתיים במובן הזה שהם צריכים לעשות עוד מצווה, כי אז זה לא צריך לצאת ידי חובת. יום כיפור מחפר לשווים, כיוון שיום כיפור מחפר לשווים, ממילא חובה להתוודות, כי בלי הווידוי לא יצאת ידי חובת מצוות תשובה. אחרי שאתה עושה תשובה, אז אתה יכול להגיע ליום כיפר, ויום כיפר יחפר לך. אבל אם אתה עושה את זה בתנועה הזאת, אז זה יויצה זיים, מה שאומרים ביידיש, יצאת ידי חובה. אבל אתה לא, לא, אתה לא שמה, כי זה דורש באמת עבודה פנימית, אז זה וידוי בסופו של דבר זה תביעה גדולה. לכן צריך כאילו זמן לפנות ולהיות עם עצמך ולדמיין מי אתה, מה אתה רוצה להיות ואיפה אתה באמת היית שנה, ואז מולדת רחמנות מאוד מאוד גדולה של הבן אדם על עצמו, על, 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 על מה הוא יכול להיות ואיפה הוא נמצא, מה הוא דמיין שהוא יהיה, ומה הוא חושב שהוא יכול להיות. הוא מסתכל על החטאים שלו, הוא מסריט כאילו את תשע"ד מול העיניים שלו, והוא הוא חוזב מעצמו ממה שהוא לא עשה, ממה שהוא כן עשה. הפער הזה, זה לכן, בסופו של דבר זה מתחיל. האדמו"ר הזקן אומר את זה גם על המלאכת השם, גם על ראש השנה. ראש השנה עבודה היא אחרת לגמרי. ראש השנה זה עבודה של המלאכת השם. עכשיו, מי יכול להמליך אותו? השם הוא גדול מעלינו באלף אלפים, באין סוף, כאילו, אז מי ימליך אותו? זה כמו ש... ניתן שם משל, שאני אהיה המלך של כל הכיסאות פה בחדר אוכל. אז כאילו, זה לא... זה מגוחך, כאילו. כיסאות, כאילו. אני אתפוס מעצמי ונגיד, כיסאות, זיז אותם לאיפה שאני רוצה, זה היה כאילו. המלך מולך על בני מינו, כאילו. אני גם לא יכול להיות מלך העצים. לא מלך העופות. הנשר הוא מלך העופות. האריה הוא מלך החיות. כל אחד מולך על בני מינו. אז בעל התניא אומר, אז איזה חוצפה. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, כאילו מה, הוא איתך בשבט, כאילו מה מריץ אותו בפריימריז, מאיפה אתה בן מינו של הקדוש ברוך הוא שאתה ממליך אותו עליך, כאילו, ואיך הוא, זה מצדך, אבל גם מצידו, איזה מין מלכות זאת? איזה מין מלכות זאת שהוא מולך על קרוצי חומר כמונו, 80 וכמה קילו שנמצאים פה כמה שנים על החלט ו... ממשיכים בחילוף החומרים פה בעולם, מה... זה כמובן לא נכון, נתייחס על עצמנו כמה קילוגרמים, כי יש לנו נשמה, שלום עליכם. בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לזכור שיש לך נשמה, ושאתה חלק אלוקא ממעל, ממש, כמו שלמדנו פעם שעברה, שחלק אלוקא ממעל ממש נמצא בתוכך. ואתה חלק מהאלוקות, ועכשיו אתה יכול להמליך אותו. לכן צריך מלכויות וזיכרונות, כך הוא כותב בליקוטי תורה. שיש זיכרונות, שאתה זוכר מאיפה אתה. אתה זוכר שאתה בן של אברהם, יצחק ויעקב, שהם מרכבה לשכינה, שהם הופיעו את שם הוויה בעולם ממש, ולך יש נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא הכבוד ממש, כחלק משם השם, אז אתה יכול להמליך אותו בעולם. זה הוא אומר על ראש השנה. אני אומר, על יום כיפור זה לא, זה באותו מובן. כשאתה זוכר שיש לך נשמה, אז אתה אומר, או, וואה, זה לא נעים באמת, מה שאני מתעסק איתו. זה באמת קצת מצייר. ככל שאתה מודע יותר לגדלות שיש בך, לנשמה שיש בך, לזה שאתה... יש פסקה של הרב קוק מבהילה. אומר, באמת חסרון הנבואה בישראל איננו חסרון מעלה, כי היא מום. זה חסרון גדול. מום ו... משהו כזה לא יכול בדיוק זה לעשות. אנחנו לא חווים את זה ככה. אם אין נבואה, וככה הוא חווה את זה לפחות. מהכתבים ככה זה נשמע. נזיר חווה את זה ככה. אנשים, אתם יודעים? אנחנו יהודים, אתם יודעים מה יהודי יכול לעשות בעולם? יכולים לשמוע את דבר השם, אנחנו, יש לנו איזה סיפור שאנחנו ממש, לנו כעם, כל אחד מאיתנו יכול לעשות. וגם אם לא נגיע למדרגות האלה, כל אחד מאיתנו פעם חווה איזה חוויה של קדושה, שהוא יודע שהוא שייך אליה ושהוא רוצה להיות שם. לפני שאתה מתחרט, אתה צריך לזכור מי אתה. אתה זוכר מי אתה, אז אתה... ולזכור מי אתה זה עבודה של... זה בשבילה להתבונן. אז בארבע... בפרק רביעי וחמישי של התניה, של גירת התשובה שלמדנו, אז זה היה הלימון. ששם הוויה נמצא בתוכנו, שאנחנו חלק משם הוויה. הנשמה שלנו היא חלק אלוק הממד. ומה שאנחנו עושים כאן בעולם הזה, זה מה ששותפים לקדוש ברוך הוא, קראנו כמה דברים של הרב קוק בעניין הזה, על מה... כי אם עוונותיכם, נוכרים את זה באורות הקודש, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, ליקה עוונות, ליקה הבדלה. מביל. הוא אומר את זה על הגמרא שאומרת, אי באו צדיקי ברו אלמה, אם ירצו הצדיקים יוכלו לברוא עולם. יש גם הצדיקים שבראו כל מיני דברים, סיפורים בגמרא שבראו כל מיני בריאות ויצירות. עכשיו זה לא אנחנו לא ילדים שמתלהבים מהשתיק הזה, רק שהוא ברא יש מאין, שהוא ברא גולם המערל, או שזה לא כאילו הקוסמות שבזה. זה המופת האמיתי שרבי נתן אומר, רבי נחמן הרי אין הרבה מופתים, לא מספרים עליו מופתים כמו על הרבה אדמו"רים אחרים, איזה ניסים וניסי ניסים הוא עשה ומה הוא ידע על ההוא, נכון? תראים קצת סיפורים על רבי נחמן, סיפורים על הצדיקות שלו. יש כמה אדמו"רים שאין עליהם סיפורי מופתים. הקוצקר למשל, הקוצקר היה אומר אותות ומופתים באדמת נחם, מספרים לו סיפורי מופתים, אותות ומופתים באדמת נחם, לא אצלנו. ותיהר את עבודת השם מההיחזות באותות והמופתים. ורבי נחמן גם לא סיפר על עצמו ולא סיפרו עליו. ורבי נתן אמר, מה אתם מחפשים מופתים של רבנו? אני המופת של רבנו, הצליח לעשות אותי. זה לא מופת, הצליח לעשות יהודי כמוני. מה שאנחנו מסוגלים לעשות, אז נכון שברו צדיקים ברו אלמה, אבל הם יכולים גם לעשות דברים טובים. יש להם נשמה, הם יכולים לעשות נשמות, הם יכולים לעשות את עצמם, הם יכולים להשפיע עוד דברים. התודעה הזאת היא תודעה שבן אדם מתבונן בה, אז נכנס לרחמנות גדולה על עצמו, על המקום שבו הוא נמצא. זה הדרך לתשובה. ככה כותב בעל התניא. נקרא את זה בפנים, מוצא. אני אגיד שלמדנו היום תניא.
la 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 la
קצת את האדמו"ר הזקן וכמה מההשראה שקיבלתי מהרב שגר, זכרונו לברכה. אתם יודעים קצת, מכירים את הספרים שלו פה? יש פה... לא תמיד פשוט להבין אותו. חייתי כמה שנים באזור של הפטירה שלו, בגזרה של תלמידיו. זה לא תמיד היה מובן לגמרי. אבל עמקות מאוד גדולה, אבל הוציאו שני ספרים של דרשות שלו. א', אני ממליץ את כל הספרים, ששווה להתאמץ, גם אם זה לא לגמרי מובן, שגם עשו עבודת עריכה יפה בשביל להנגיש אותם. אבל פה הדרשות האלה הן דרשות שהוא אמר לפני תקיעת שופר, לפני הסליחות, יש בהם איזה צד שהוא פשוט ודוך כזה, זה... אז הוא בעצמו מצטט את האדמו"ר הזקן כאן. אולם דרך האמת והישר, פרק ז' באיגרת התשובה. אולם דרך האמת והישר לבחינת תשובה תתאה, תשוב ה' תתאה משם הוויה הנזכר לאל, הם שני דברים דרך כלל. מה הדרך לעשות את התשובה תתאה? אני רק... לא נפרט יותר מדי. באופן כללי, שם הוויה מורכב משתי אותיות של ה' וה' התחתונה, זה מה שיורד ומשתלשל לתוך הנפש שלנו. ומה שקורה בזמן החטא, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, אבל הוא מחיה אותנו מתי שאנחנו עושים חיים, מתי שאנחנו חוטאים, אז אנחנו לכאורה עושים מוות, אנחנו לא אמורים לקבל חיים, לא אמורים למשוך חיים. אז השם הוויה, בשביל לתת לנו אפשרות, אז הפתרון הכי טוב היה שמי שלא עם השם, לא עם השם ונגמר החיים. ככה זה היה פעם. אבל לא עמדנו בדבר הזה, ואם היינו נשארים בהנהגה הזאת של שהשכינה נמצאת במקומה ומחיה את המציאות, ומי שלא עם רצון השם אז הוא לא בסיפור, אז לא היינו נשארים בסיפור. זה מה שקרה אחרי חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תזוב, זה גדול עליהם, ולכן מה הפתרון אחרי חטא העגל? אה? מקום שהשם יוביל אותנו? אה? את מלאכי אשלח לפניך, משה מאוד נעלב. אבל אם לא, אם אין פניך הולכים איתנו, איך? אם אין פניך? אל תעלינו מזה. ובמה יוודא איפה כי נפלינו אני ועמך מכל העמים אשר על פני האדמה? אז מה? אנחנו סתם? מה העניין שלנו פה בעולם אם אתה לא מנהיג אותנו כמו את הגויים? אז מה הסיפור? יש לנו אתגר להחזיר את העולם ללפני חטא העגל, לפני חטא אדם הראשון, למציאות שבה השכינה היא נמצאת ושולטת בעולם. ועד אז אנחנו נמצאים במציאות שבה אין גם עונש מאוד חריף. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא, אם אני אהיה פה בהנהגה ישירה, זה יגמור אותם, הם לא יעמדו בזה, מה, הם יחטאו והם ימותו. אז אנחנו במצב שבו החטאים שלנו גורמים לברוא עולם מקביל, שנקרא... אלמא דשיקרא, זה גם כינוי לעולם שלנו. העולם שמקביל לעולם של הקדושה, נקרא סתרא אחרא, הצד השני, הצד האחר. הוא כביכול עולם שקיים על חוסר הקיום. שהקדוש ברוך הוא נותן קיום לאלם שלו. זה משהו תיאולוגית שיש בו סתירה, אבל עובדה שהוא קיים, אז זה לא מעניין אותנו שיש סתירה. אבל יש דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא מצליח לעשות גם דבר כזה. ואנחנו מורידים את השם מדברך ואת שמו, שמו של הקדוש ברוך הוא, לתוך החלות התומעה ומייצרים על ידי החטאים שלנו. הרבה קליפות והרבה תומעה שקיימת בעולם. וההי התחתונה הזאת יורדת למקומות האלה, ואנחנו על ידי זה שאנחנו חוזרים בתשובה, התשובה התתאה, התשובה הנמוכה, התשובה הראשונה זה קודם כל להחזיר את התתאה למקומה. אחר כך תשובה הילאה זה כבר הדבקות בעצמה. אנחנו לא משיבים את התתאה שהגיעה למקום הנמוך ואנחנו מחזירים אותה חזרה למקום שלה, אלא בהי העליונה, תשובה הילאה, אנחנו שווים אל השם, לא מחזירים את את מה שהוסט מהדרך למקומו, אלא כיוון שאנחנו חלק אלוק ממעל, אז אנחנו שווים אל השם ונדבקים בו בכל לב ונפש. מבינים את ההבדל בין לתקן את הפגמים שאנחנו פגמנו פה בעולם, זה תשובה תתאה, להתעסק עם לבין השיבה אל השם, אי אפשר לשוב אל השם שאנחנו לא עושים תשובה תתאה, שלא מתחילים עם הדבר הזה. תשובה תתאה זה לשים לב למה שעשית, ולרצות לתקן את זה ולחזור מזה ולהתחרט על זה ולהצטער על זה, ואז אתה מתקן את כל הקלקולים. ואולם דרך האמת והישר לבחינת תשובה תתאה, היי תתאה, נזכרת לאל, הם שני דברים דרך כלל. האחד הוא לעורר רחמים העליונים ממקור הרחמים, לבקש ממקור הרחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם. על מי ירחם? רחמים זה משהו שברגע שאתה מבקש אותו, אתה מקבל אותו. אנחנו לא מרחמים על אנשים חזקים. אנשים שמתרפסים והם חלשים, אז הם מושכים רחמים לעולם. צריך לדעת את זה. בשביל לבקש רחמים צריך להיות מסכן. בשביל לקבל רחמים צריך להיות מסכן. מי שהוא מסכן באמת, מי שבאמת מבקש רחמים, הוא מקבל רחמים. זה אמיתי, תסתכלו על החיים שלכם. גם כשיש לו אגו מנופח והוא לא צריך טובות מאף אחד, אז אתה לא מרחם עליו, אתה כועס עליו. בדיוק הבוק, היום דיברתי על זה עם תלמיד שלי. אמר לי, על כולם אתה יכול לרחם? אבל תארך מישהו... טיפוס קרימינל, מחטיף מכות לכולם, מכות רצח. הורס את החיים של האנשים, שובר את כל החלונות, בא לך להרוג אותו. אתה בא, תופס אותו, טוב, הוא מתייפח בבכי. הוא אומר לך, אתה צועק עליי, אני מסכן הרבה יותר ממך, אני לא שולט, אני אגרסיבי. והתגרשתי 4 פעמים בגלל זה. אני מסוכסך עם הילדים שלי, מסוכסך עם השכנים שלי, אין לי חיים. אתה בא לצעוק עליי, אתה חושב שאני לא יודע כמה אני דפוק? אני סובל מזה יותר ממך, מה אתה סובל? שברתי לך את החלונות של הבית. לא נשאר לי חלון אחד בחיים שלי, הכל מפורק. בוא, אני יודע, אני יודע, אני בן אדם רע. אני לא שולט על עצמי. בן אדם כזה פתאום מעורר לך רחמים, אחרי שלפני רגע רצית להרוג אותו. נכון? מי לא מתעורר לרחמים על... על איש כזה. נשבר כאילו משהו באגו שלו שהיה מקודם, אתה יודע, מלך השכונה, קרימינל כזה, שאתה פתאום אתה רואה בן אדם שבור ורצוץ שמבקש רחמים. אני מסכן. מי שמבקש רחמים הוא מושך רחמים. הדבר הראשון שהוא עושה הופך להיות כלי, הוא שובר את העמדה הנוקשה שלו על החיים. לחוטא יש שני שלבים. השלב הראשון זה עזות פנים. חוץ כל העולם. זה מה שבא לי. לא מפחד מאף אחד. לא מהמשטרה ולא מהחברה ולא גם לא ממנו. מה הוא יעשה? עזות כזאת של חוטאים. השלב השני, אחרי שבן אדם כבר מפסיק את העזות פנים הזאת, יש וידוי ויש י"ג מידות של רחמים. זה שני הדברים שאנחנו עושים ביום כיפור. זה שתי צוות בנפש לגמרי. מה אתה אומר בוידוי? למה וידוי זה ההפך לבקשת רחמים? י"ג מידות של רחמים.
אתה לא מתכחש, לא מצטער, כאילו, מצטער, אבל לא שובר את עצמי.
כי מה אני אומר שאני מתרדד?
אני אחראי.
אני פה, אני אחראי, תשמע. אני לא אז פנים כמו לפני יומיים, כן? קוראים לך? קוראים לך?
רועי.
רועי אומר, אני לא החוצפן של לפני יומיים. הבנתי שהייתה טעות, אבל בואו נדבר, אנחנו אנשים גדולים. ארנון גרליק. נעים מאוד. לא היה בסדר. בואו נדבר כמו אנשים מבוגרים. התחרט לגמרי על מה שעשיתי. לא מתכוון לעשות זה עוד פעם. מילה של ארנון. סגור את זה יפה, אני מקבל עצמי השנה הבאה, לא עושה שום דבר. מבקש הזדמנות נוספת. אני בא כאילו בווידוי, אני בא עם כבוד. לא בא כמו סמרטוט. אני אומר, תשמע, אני רציני, אני יהודי רציני, אני אומר, אני לא הייתי בסדר. אני מתחרט, אני מקבל על עצמי, אני... אז אם זה הבחירה החופשית שלי, אז אני בחרתי ברע, ועכשיו אני בוחר בטוב. יש איזה משהו שזה נותן לי איזה קיום. הרמב״ם מדבר רק על זה בתשובה. בכל תשובה, לא מדובר שם על בקשת רחמים מהשם. מדובר שם על קבלת אחריות של הבן אדם. בחירה חופשית, אנשים רציניים, מובילים את החיים שלהם, מקבלים החלטות טובות, אפשר לסמוך עליהם. אפשר ל... כן, יש בזה... זה... בואי נגיד ככה, בלי זה, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו גם. גם אתם לא רוצים שירחמו עליכם סתם. תגידו, בסדר, נו, רואי, מה אתם רוצים ממנו? תוותר לו, מי זה? מה אתה מצפה ממנו? דפוק. אתה לא רוצה שיתייחסו אליך ככה, אתה רוצה את הכבוד הזה, שאתה אומר, רגע, 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 לפני שאתה מרחם עליי, בוא תתן לי כאילו, תן לי לדבר, אני באמת, אני לא בסדר, אני כאילו רוצה עוד את הקיום שלי, את הניהול החיים, הוידוי, אני עוד אוחז בחיים, אני לא מרפא את הכל, אני אומר, תשמע, אני תפסתי את החיים שלי ברצינות, ומעכשיו זה רציני, וזה השלב שבלעדיו אי אפשר לעבור הלאה, כי... וזה צעד שאנחנו אומרים אותו כל הזמן ביום כיפור, 10 וידועים אנחנו אומרים. ומשתדלים, כמו שדיברנו מקודם, שזה יהיה גם אמיתי, אנחנו נתכוון למה שאנחנו אומרים.
זה דבר של הרב, שזה שהוא, כאשר אותו אדם עוצר ואומר, אני יודע, אני יודע, אני יודע, זה... הדבר היחיד שנשאר לו זה שהוא יודע שהוא כזה.
כן, זה לא... הוא לא אומר, לא יודע מה אתה... אבל אחרי הכל, יש גם איזה בקשת רחמים על, 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 על המסכנות שלי. והבן אדם ביום כיפור בסוף הוא סמרטוט. בסוף דייקה, בוודאי, סמרטוט. ההתחלה זה קצת... אחרי שאתה סתום מהסעודה המפסקת, אתה עוד מרגיש שיש לך כוח, אבל אתה גומר לפעמים מוטה שאתה... לא אומרים ידיים, אתה... יש כאילו כל מיני טיעונים שאנחנו אומרים. באבינו מלכנו, חטאנו לפניך. עשה למען בריתך, עשה למען רחמך, עשה למען אברהם, יצחק ויעקב, עשה למען הרוגים על שם קודשך, תראה מה אנחנו עושה. סוף כאילו כבר גמרים את הכל, מה רבינו, כאילו, חוננו ועננו, אין בנו מעשים, עשה למענו צדוקה, 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 ארנו מה, באמת, מה אתה, אתה מצפה באמת, אתה יודע מאיזה חומרים אנחנו עשויים. כמה הבטחות שלנו אנחנו מצליחים לקיים אותה, זה כאילו... הרחמנות, שהבן אדם מרחם על עצמו, נקרא את זה עוד פעם, אתה מבקש רחמים, ממקור הרחמים, רק הזכרנו את זה שבן אדם מבקש רחמים, הוא מקבל רחמים. הוא מושך על עצמו רחמים, וזה גם קשור, מה שחזל אומרים בראש השנה, שאדם, שהוא נושא אבון למי שעובר על פשע, כאילו, שמי שמעביר על מידותיו, אז גם נותנים לו רחמים. שאתה, התדר שלך הוא תדר של רחמים, גם כלפי החבר שלך אתה שחרר. אבל הצער הוא באמת, אתה מרגיש שצריכים לרחם עליך, מעורר רחמים העליונים, מקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מאיגרא רמא, חיי החיים ברוך הוא. למה אנחנו שייכים? אנחנו, יש לנו נשמה אלוקית. והיא הגיעה מאיגרא רמא, שזה חיי החיים, המקור של כל החיים, זה נמצא אצלי, בתוכי. לבירה עמיקתא, הם מחלות הטומאה והסתרא אחרא. זה כאילו דבר שאנחנו מגיעים לפער הזה, ואנחנו מרחמים על עצמנו, מבקשים הקדוש ברוך הוא שירחם. מבקשים, והזהות שלנו, אנחנו מרגישים את המבוכה הזאת שאנחנו לא מצליחים לחיות. שהנשמה שלנו נמצאת בתוך הרחלות התאומה והסיטרה אחרא, זה כמו לקחת, בלי סטיגמות, אבל איזה משורר ואיש רוח, אינטליגנט, ולשים אותו בחדר עם חבורה של אנשים בהמיים וגסים, שכל היום מדברים רק דיבורים זולים של, תראה, הוא מרגיש בשבי, אין לו עם מי לדבר, כל האטמוספירה שלו זה איזה תינוף תחת גדולה, שום עדינות, שום שאר רוח, שום כלום, הבן אדם, שמת אותו ב... עוד יותר מזה, למה שאנחנו עושים לנשמה שלנו. אנחנו קצת רחמנות. אנחנו לוקחים אותה, שהיא יכולה להגיע... אנחנו יודעים, זה גם חלק מהסיפור, אנחנו יודעים למה היא יכולה להגיע, כי אנחנו חיים פה כמה שנים, ואנחנו מכירים את עצמנו, ואנחנו... משהו מזה חווינו, כן? מכירים את הסיפור על היין ההונגרי. נכון? מכירים? כולם, אחד שיגיד כן, יוציא את כולם מדי חובה.
כן.
שתינו פעם יין הונגרי, יעבדו עלינו, מה, אני לא התפללתי פעם. לא עבדתי את השם פעם. לא היה לי פעם, אני יודע מה זה, אנחנו יודעים שהחיים שלי שווים יותר ממה שאני עושה מהם. אז זה באמת, אני מבקש על זה רחמים. נקרא עוד משפטים מהרב שגר שהוא... מה עם שני חלקי התשובה התתאה על פי אדמור הזקן? הראשון, הרחמים על נשמתו האלוקית. חוויית חוסר היכולת לבטא את כמיותיי העמוקות ביותר בחיי הממשיים היא ביטוי לגלות של הנשמה האלוקית בעולם הזה. העולם כאילו עומד כמסך בין רצונותיי העמוקים. אני יודע מה אני רוצה וזה לא מצליח. לבין המציאות הרדודה והשטחית שאני סגור בתוכה. אנחנו חיים כל כך הרבה סתם, ואנחנו כל כך לא סתם. כל כך הרבה אחוזים בשטויות, שאני אקרין בסרט את החיים שלי, אני אהיה נבוך בעיקר מעצמי. כמה זמן, אתה יודע, בסרט זה לוקח המון זמן להסתכל על החיים שלך. מקרין יום שלם, אתה אומר, נו, מתי זה מתחיל העלילה? כמה זמן מתחיל... כמה זמן אתה חי סתם? מתי יתחיל לקרות פה משהו? ופתאום אתה רואה את עצמך, עושה שטויות. וגם עושה דברים לא ראויים. אתה אומר, מה, לא חבל? אני צריך לראות את זה בסרט כל כך הרבה זמן. מה, החיים כאילו... החיים שלי שווים משהו. רחמנות ככה לחיות. אנחנו חיים בתוך זה, אז אנחנו לא רואים את זה ברפלקסיה, אבל יום כיפור. בזמן לראות את זה מהצד ולבקש רחמים על הדבר הזה, וזה יכול לעורר. המודעות לכך מעוררת רחמים עצומים על נשמתי, שאינה יכולה להביא את עצמה כמו שהיא, שנתקלת תמיד בחוסר הבנה ואטימות, אפילו מצד תודעתי, עצמה. וכך נעלמתי ונשקת מכוחותיה. הרחמים האלה שאני מבקש, אני בסופו של דבר, קודם כל מגיע באמת להודעה, ולרצון אמיתי וכנה להשיב את המציאות שהיא אמורה להיות. ואחרי זה הווידוי הוא הווידוי אמיתי גם. אני יודע מה אמור להיות, אני באמת אומר שאני חוטא, אני מרגיש שאני, ההרגשה הנוראית שכל הסיפור הזה נעשה בגללי, לא בגלל אף אחד. אז הם מבקשים רחמים על הדבר הזה, זה מצליח להזיז אותם, להתבונן בנשמה שלנו. אז כן, בעזרת השם, לדיבורים אמיתיים, שהווידוי שלנו לא יהיה אחד בפה, אחד בלב, לכוון את הלב, לכוון את המיתרים שלו, להשקיע תשומת לב. חטא שחתמנו לפניך בבלי דעת, שאנחנו לא שמים לב מה אנחנו עושים, לא נותנים את דעתנו למה שקורה. אנחנו מודעים, אז אנחנו יכולים לשוב באמת אל השם. ברוך השם. אמר חתימה טובה. שנה טובה. בין הזמן הם טוב. יש בין הזמן לכם. נראה אתכם בטח, אתם חוזרים מתי? יום חמישי שאחרי סוכות יהיו? יום ראשון מתחילים, ישר אחרי.
לא, לא
אפשר להחיזור. אז תהיה לכם שבוע מלא, שגגו כל הכל מה שאתם רוצים, תחרשו את הארץ לאורכה, לרוחבה, 15 חודשים, צוללים. זה לא הרבה, שם שעברה היה 6. מה נחורך? עשו לכם מקוצה. אתם מגייסים? סוגרים את החורף?
לא,
אה? אה, אתם רוצים לדחות את זה? עזרת השם. חברים, שיהיה, אתמול שמעתי עוד וורט אחד, אני אמכור לכם. למרות שאפשר גם להתייחס לזה אחרת. הרב שמואל אליהו, שמעתי אותו אתמול, אמר שאבא שלו, הרב מרדכי אליהו, היה מברך בעשרת ימי תשומה, תבוסרו בחתימה טובה. מה זה תבוסרו בחתימה טובה? מסתום אתם כבר נחתמתם, אתם צדיקים, נחתמתם בראש השנה לחיים טובים. רק עוד לא בישרו לכם את זה, אז תבשרו בחתימה טובה, ככה אמר אתמול הרב שמואל. על מי שעדיין מרגיש שהוא קצת בינוני, אנחנו ספרם של בינונים, אז חתימה טובה, שיהיה גזירות טובות, זה באמת באמת אמיתי, באמת באמת אמיתי מה שקורה מחר. ואמיתי עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו, על, על, על המדינה היקרה שלנו, הכל, באמת, זה יום שקורים בו דברים אמיתיים בעולמות, אני צריך הרבה תפילות, הרבה רחמים, חתימה טובה ושנה טובה.